היום זה יום גדול, כי אנחנו פותחים היום את הלימוד בספר חדש. ספרו של המהר"ל, תפארת ישראל. אנחנו בהקדמה כמובן, יש פה הערה חשובה. כבוד הרב שרקי, ישנם שלושה ספרים חדשים של תפארת ישראל במדף מאחורי הכיסא שלך, שהוקדשו לעילוי נשמת האישה נזימה כהן בצרה. אז אחד משלושתם אני רואה פה, אבל שני האחרים בטח כבר...
הם כבר כאן.
הם כבר, זהו, הם בכיתה. טוב, יפה מאוד. ובכן, כאן קדוש, אנחנו עסוקים היום בספר תפארת ישראל. מהו הנושא של הספר? נושא הספר תפארת ישראל הוא התורה. במובן יותר רחב, ההתגלות, הפנייה של האדם אל הפנייה של הבורא אל האדם. בסדר? זה הנושא של הספר. הנושא בעצם הוא ספר, הנושא הוא המאפיין המרכזי של תורת ישראל. מקובל לומר שיש לאמונת היהדות עיקרים, עיקרי היהדות. מהו מספר העיקרים המקובל? 13 עיקרים. וכאן אני שואל על זה שאלה פשוטה, וזאת מיניים לך? הרמב״ם, יפה, יפה מאוד. כלומר, זה מעניין מאוד שמימי משה רבנו ועד הרמב״ם לא ראו צורך בניסוח, על כל פנים שיטתי, של עיקרי היהדות. יש פה ושם כמה דברים, אבל ניסוח שיטתי, סיסטמטי ממש מסודר, זה רק, תודה רבה, לא תענית היום? לא תענית היום? לא. זה דווקא הרמב״ם. מה זה אומר? זה אומר שעד ימי הרמב״ם לא היה צריך לכתוב עיקרים. מתי אני צריך לכתוב עיקרים? כשהדבר לא ברור, יפה. כשיש אובדן של הטבעיות המקורית של צורת החיים היהודית, אז יש צורך לנסח בצורה של עקרונות את האמונה. כלומר, כשדבר, זה אומר שבאיזשהו מקום הדבר הפסיק להיות חי. כיוון שהוא הפסיק להיות חי, היה צורך לנסח אותו. גם בגלל שאז התחילו להסתפק, כלומר לא ידעו בדיוק מה ההגדרה, מה כלול באמונה היהודית, מה לא. הדבר השני...
מה קרה
שזה הפסיק? מה קרה שזה הפסיק? הגלות. הגלות העמיקה מאוד, בעצם אפשר לומר שהגלות התחילה בימי הרמב״ם. לפני כן, נכון שאומנם חרב המקדש, ובוטלה המדינה העברית הקדומה. אבל עדיין כמין אוטונומיה של העם היהודי בתור עם הייתה קיימת. דרך בהתחלה הנשיאים של בית הלל, לאחר מכן זה הלך והמשיך דרך ראש הגולה, ראש גלותה. ובימיו של רבנו היי גאון בטלה רשות הגולה. מאותה שעה התחיל עם ישראל להיות מפוזר מרכזים, כבר הוא לא פעל, האומה לא פעלה כישות מדינית עצמאית. ואז הגלות מעמיקה מאוד, יש אובדן של הטבעיות של עם ישראל, ואז יש צורך לנסח את העיקרים. מובן? אז זה לא שזה היה ביום אחד, אפשר לסמן מספר שלבים בירידה הזאת, אבל מהרמב״ם יש צורך לנסח 13 עיקרים. אבל היו רבנים במהלך הדורות ש... הרגישו ששלושה עשר עיקרים זה הרבה. איך אני יכול להאמין בשלושה עשר דברים? זה הרבה מאוד. חייבים לתמצת את זה באופן שהשלושה עשר יתקללו בפחות. אז מפורסמת למשל השיטה של רבי חסדאי קרסקס, שבסופו של דבר תמצת את היהדות לשישה עיקרים. אחר כך בא רבי יוסף אלבו, תלמידו של רבי חסדאי קרסקס, הוא אמר ששישה עיקרים זה הרבה. איך אני יכול בבת אחת לכלול בנפש שלי, בהכרה שלי, שישה עיקרים. זה הרבה. צמצם לשלושה. ובשביל זה הוא כתב את ספרו המפורסם, ספר העיקרים, שכולל את הכל בשלושה עיקרים, שהם מציאות השם, תורה מן השמיים, ושכר והעונש. זה שלושת העיקרים של כל התורה כולה. אגב, אם תשימו לב, אפשר לחלק את השלושה עשר עיקרים של הרמב״ם לשלוש קבוצות. קבוצות השייכות למציאות השם, קבוצה של עיקרים השייכים למציאות השם, קבוצה של עיקרים השייכים לתורה מן השמיים, וקבוצה ששייכת לשכר ועונש. זה רבי יוסף, אלבו. למה לא רשמת? רבי חסדאי קרסקס. זה לא הנושא כעת. כמו שאני לא דן עכשיו בנושא, מה עם השלושה עשר עיקרים של הרמב״ם. עכשיו, באו חכמים אחרים, ביניהם הרשבץ, רבנו שמעון בן צמח, בספר מגן אבות. ואמרו, רבנו שמעון בן צמח דורן, שמושה עם המשפחה שלו היה, אמרו, שלושה עיקרים זה הרבה. איך אפשר להאמין? שלושה עיקרים. חייבים לצמצם את הכל לעיקר אחד. והוא. הרשבץ. צריך לצמצם את הכל לעיקר אחד. והוא. רמז. אחד מהשלושה. טוב, נאמרו פה שתי הצעות. ההצעה האחת שהובאה על ידי חלק מהתלמידים זה מציאות השם. הצעה אחרת, תורה מן השמיים. יש אפשרות שלישית אגב. שכר ועונש. בסדר? אם כבר, צריך להשלים. כן. התשובה היא שזה תורה מן השמיים. ולא מציאות השם. ואפשר להבין את זה בכמה אופנים. אפשר להבין את זה באופן טכני. מה?
לפני הרמב״ם לא הייתה התייחסות
לעיקרי אמונה? אתה שואל האם לפני הרמב״ם, האם לא הייתה התייחסות לעיקרי אמונה? תשובה. רס"ג או לפני זה, הרבה לפני זה אפילו. תשובה. אכן, הייתה התייחסות לעיקרי האמונה, ואני אפילו אמרתי את זה, גם אני הוספתי שזה לא היה שיטתי. בסדר? יש בהחלט התייחסות מרובה אפילו במשנה. במשנה, מה? במשנה, במשנה הראשונה של פרק חלק. האומר אין תורה מן השמיים ואין תחיית המתים מן התורה ואפיקורוס. אלה הם חלק עולם הבא, שלושת אלה, זה בעצם כולל את כל עיקרי האמונה אם תשים לב. יש גם אצל פילון אלכסנדרוני, עוד לפני המשנה. יש התייחסות לעיקרי אמונה בפירוש שלו לפרשת בראשית. יש עיקרי אמונה אצל רבנו סעדיה גאון ורבי יהודה הלוי גם, וספר אמונה רמה לרבי אברהם בן דאוד, וספר ספר איך קוראים זה, עולם קטן מאת רבי יוסף אבן צדיק. בקיצור, הרמב"ם הוא לא הראשון, אבל הראשון שעשה, וגם בספר חובות הלבבות, אלא שהראשון, וגם אצל הקראים גם הייתה התייחסות, אצל דוד אלמוקמץ ואצל סלמן בן ירוחם, אבל הראשון שעשה מזה משהו סיסטמטי, שיטתי, היה הרמב״ם. כל זה אמרתי עוד לפני כן. תחילת השיעור. טוב, עכשיו, אבל בואו נראה איפה הייתי לפני שעצרו אותי. כן. למה בעצם רבי יוסף, רבי הרשבץ אומר שהעיקר של כל התורה כולה זה תורה מן השמיים ולא מציאות השם? אפשר לתת לזה קודם כל פרשנות לוגית, טכנית לוגית. למשל, ברור שאם יש תורה מן השמיים, יש מישהו שנתן אותה. והתורה הזאת כוללת גם שכר למקיימיה ועונש לעוברי עליה, אז הכל כלול בתורה מן השמיים. מה שאין כן, הוא יגיד מציאות השם, זה לא אומר שהשם נתן את התורה. אז בבחינה הייתי אומר לוגית, דווקא עיקר השני הוא כל התורה כולה. אבל ייתכן שיש פה משהו גם מהותי יותר. מציאות השם איננה דבר שאני יכול להאמין בו. משתי סיבות. א', בי שאני לא יודע על מה מדובר. אני לא יודע מי זה השם. איך אתה רוצה שאני אאמין במי שאני לא מבין מי הוא? לגיטימי. כל הביטויים, יש אלוהים, אין אלוהים. אתם יודעים על מה אתם מדברים בכלל? שום יש, אין. לא יודעים. סתם קשקוש בעלמה. דבר נוסף, איך אני יכול להאמין, גם אם נגיד שאני אבין מה זה מציאות השם, שזה בשביל זה צריך להיות גאון עולם, איך אני יכול להאמין במשהו שלא חוויתי? מניין לי? זאת אומרת, אי אפשר להאמין בלי ראייה. בזה נבדלת היהדות, הבדלה מהותית מן הנצרות. כי בנצרות האמונה זה דווקא מה שאני לא יכול לדעת אם הוא אמת או לא. ביהדות לא מאמינים בדבר שאי אפשר לברר שהוא אכן אמת. והנה, מציאות השם באופן ספקולטיבי זה לא דבר שאני יכול להביא אליו ראייה מוחלטת למרות כל המאמצים של דקארט. נכון? דקארט לא הצליח. הוא חשב שהוא הצליח, הוא מצד האמת, אין פה ראייה.
סליחה, אם יש ראייה מוחלטת,
אז
לא שייך אמונה.
אם יש ראייה מוחלטת, אז שייך את אמונה.
אז איזה שכר יש לי להאמין? להאמין זה אומר...
מי אמר שיש שכר על האמונה?
לא איזה שכר, אבל איזה תוקף יש לאמונה. אמונה זה אומר שתאמין, זה לא נראה ככה, אבל תאמין.
זה הנצרות אומרת, מה שאתה מביא כאן, שהאמונה זה שצריך לקבל גם אם אין לך הוכחה. וזה בניגוד ליהדות שסוברת שאין אנחנו מקבלים שום דבר שלא הוכח.
אבל יש משפט כזה שאומר שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר, לא?
יש משפט כזה פופולרי שהאמונה מתחילה איפה שהשכל נגמר.
זה משפט נוצרי או זה משפט יהודי?
זה משפט עממי. הייתי אומר, בוא נהיה כאלה רכים, כן? הרי זה כל ספר הכוזרי, הוא בנוי על זה, שאין אנחנו יכולים לדבר על שום אמת ספקולטיבית שלא התבררה בחוויה בלתי אמצעית. החוויה הבלתי אמצעית היא הנבואה. והנבואה היא העובדה ההיסטורית המתועדת של התגלות הבורא אל האדם. על זה אנחנו יכולים לדבר.
הוא נראה זולה בתור עם, בתור יחיד ויחיד.
מה?
תאמין, אתה לא מבין.
למה שאני אמין משהו שאני לא... שלא, לא, ראה, יש הבדל בין. ראה, אתה אמרת פה דבר לא, לא מבורע. אתה אומר, בעצם חמש שאלות. אתה אומר ככה, שצריך להאמין גם אם אני לא מבין. צודק? אני לא אמרתי שצריך להבין כדי להאמין. אני רק אמרתי שצריך לדעת שזה נכון כדי להאמין.
בסדר.
עכשיו, לדעת שזה נכון, אני צריך בשביל זה הוכחה.
כל אחד ואחד מהמשרד צריך הוכחה נפרדת? או
בתור אומה? אנחנו יודעים, בידיעה ודאית ומתועדת, שהאלוה נתגלה אלינו.
בסדר, בתור אומה.
אז זה לא משנה, זה מספיק לי כדי לדעת שזו אמת.
בסדר, אז זה בעצם אין סתירה ממה שנאמר פה, למשל, אומר. מה שהאמונה בלב שהשכל נגמר, זה בתור יחיד.
אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא מבין את דבריך. אתה אומר, יש הוכחה ליחיד, הוכחה לכלל, אני לא מבין את הדברים האלה. כן, פרשנה דבריך. העמוקים. אני אספיק לשתות.
בעצם שכל יחיד ויחיד, הוא לא צריך הוכחה לזה שהאלוהים נמצא. האומה בכללה הייתה בהר סיני, וראתה, ויש לה ידיעה ברורה. כל יחיד, עכשיו האומה, כן יודעת, כן היה לה הוכחה
חריבה. נו, אז מה? וגם אני בן...
אבל כל יחיד ישראל אין לו, כי לא זוכר שהוא עד הר סיני. השאלה אם כל אחד יחיד היום בימינו...
השאלה היא ככה, האם כל אחד צריך להיות נביא כדי לדעת שהתורה היא אמת או לא? תשובה, הוא לא צריך. די לו בכך שיוכח לו שהנבואה היא אמת. רצה לדעת איך מוכח לו שהנבואה היא אמת.
הוכחה שאני מביא בכוזרי היא יותר על העדים. הוא משווה את זה לחוסר ההוכחות, חוסר הידים שיש...
לא, 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 אף פעם... רבי יהודה הלוי לא אומר את מה שאתה אמרת. תמיד אומרים שזה מה שהוא אומר, אבל זה לא נכון. הוא אף פעם לא אומר בגלל שהיו 600 אלף עדים. הוא לא כותב את זה. הוא אומר משהו אחר, צריך ללמוד את ספר הכוזרי. בסדר, בסדר, אני מסכים, זה לא פשוט.
זה נראה את
פניו. כן, אתה לא אשר. עכשיו, אבל אם תרצה, יש לי קלטת על זה, שנקרא תורה מן השמיים. שאפשר להשיג אותה פה באינטרנט, למטה, אצל מטיבתא דלתתא. וייתכן גם שאנחנו נדבר על זה במהלך הלימוד. אבל גם בספר הכוזרי למדנו את הדברים האלה לעומק. אבל צריך לדבר על זה. אבל כל פנים, אז אנחנו מסכימים, בסדר? שצריכה להיות ראייה מוכחת. אין אמונה ביהדות במובן הנוצרי של המילה. אבל אני כאן רוצה להוסיף עוד נקודה לדעתי שלישית וחשובה מאוד. מציאות השם, אין לזה שום משמעות. מה אכפת לי שיש אלוהים אם הוא לא מדבר אליי? אלוהים כזה, אז מציתי גם שלא יהיה קיים, או קיים, אין לזה שום השלכה, הוא לא מדבר. אז זה כמו שתגיד לי, אתה יודע, יש כוכב בגלקסיה הרחוקה, שהמשקל שלו זה כך וכך מיליוני או מיליארדי טון. ממש, מעניין. אתה בטוח שיש כוכב אחד כזה, או שניים? מה אכפת? משנה משהו?
האם הכוכב הזה אחראי על כל העולם?
אם יש מהכוכב הזה, אבל גם אם הוא אחראי על כל העולם. מבחינתי הקיום הוא המשמעותי. מה זה משנה איך אני מסביר את הקיום? אתה מבין? נגיד שמצאת את ההסבר הפיזיקלי הטוב ביותר למציאות החומר. ולפני שמצאת את ההסבר, אז התפוחים לא נפלו מן העץ.
ובתכלס זה קיים.
זה קיים או לא קיים. מבחינתי, נגיד בחוויה הקיומית שלי, אין לזה שום השלכה.
אפשר גם לחיות בלי לחקור.
לפי זה אפשר גם לחיות בלי לחקור. זאת אומרת, לדעת אם יש אלוהים או לא, מבחינה מסוימת זה כבר לא חשוב. מה כן חשוב? זה לדעת אם הוא מדבר או לא. אז נגיד את זה אחרת. נגיד ככה, האם הוא קיים או לא? אמר לך את האמת, אני לא יודע. אבל מה שבטוח זה שהוא מדבר. אז אתה יכול אחר כך לעשות ספקולציה, כלומר רטרואקטיבית, טוב, אם הוא מדבר, אז אני שם שהוא קיים. אבל השאלה החשובה הייתה, האם יש דיבור או אין דיבור. או נגיד אחרת, האם יש משמעות לקיום או אין משמעות לקיום. אם אני חי בעולם שבו האלוה לא מדבר, זה עולם מחוסר קיום, מחוסר משמעות. גם אם האלוה קיים.
כן? השאלה קצת כפולית. יש עוד כמה כאלה שטועמים של נביאים, ועושים כל מיני מקומות. זאת אומרת, למה מה שאלה אמרו זה בסדר גמור?
טוב, אז אתה שואל פה שאלה אחרת. אתה שואל שאלה איך אנחנו יודעים שמה שאנחנו טוענים לנבואה זה אמת, ומה שטוענים, כל מיני טוענים, זה לא אמת. בסדר, זה לא הנושא של הנושא. אני רק רוצה להקדים פה את הנושא. כן? אם אתה רוצה, שמע את השיעורים שלי על ספר הכוזרי, הם אפילו על דיסק. כן? אפשר להשיג את זה דרך דניאל לוי, קריאת אתא, הכל בסדר. כן, יש לי את הטלפון שלו, אני לא זוכר אותו כעת, אתם רוצים, אני יוצא. אבל, וגם שלמה צובר, אפשר להשיג דרכו. אבל זה לא הנושא כעת. אני רק רוצה להסביר את המרכזיות של ההתגלות באמונה. מדוע, בסופו של דבר, חכמי ישראל, כשהם רצו לסכם את כל היהדות כולה, אמרו את המילה, את הביטוי הזה, תורה מן השמיים. מובן? זה מה שהיה חשוב לי כעת.
בעצם, הקדוש ברוך הוא כן מדבר איתנו. דבר איתנו דרך הטבע.
אתה אומר פה הערה יפה ביותר. יש הרבה אנשים שאומרים מה שאתה אומר. יש פה גם קלטות ניתן להשיג בערוץ מאיר אצל עידו כל ערב משעה 6:30 חוץ מיום שני. שמעתם? אפשר להשיג אצל עידו כל ערב משעה 6:30. כן. מניין ההוכחה שדברי הנביאים אמת אולי הם בדו מליבם. יפה, שאלה זו היא בדיוק השאלה שגם חיים שאל, ואני אמרתי שזה לא הנושא כעת, יש קלטת, אתה יכול להשיג אצל עידו במכון, אחרי 6:30 חוץ מיום שני. בסדר? מה אתה אומר? אתה אומר שהקדוש ברוך הוא כן מדבר איתנו, דרך הטבע. נכון? כלומר, בטבע יש גילוי אלוהי. השאלה היא, אני אגיד את זה אחרי, איך אתה יודע שהקדוש ברוך הוא זה שמתגלה בטבע? אולי הטבע הוא האלוהים? והאמת היא, שזה שאתה יודע ששם מדבר עמנו דרך הטבע, זה בגלל שקיבלת את התורה. זאת אומרת, אחרי שנגלה לנו הדיבור, נודע לנו שהוא מדבר גם בטבע. אבל בלי זה לא היינו יודעים את זה.
ומי שלא קיבל תורה לא יכול לראות את זה?
נכון. מי שלא קיבל תורה לא יכול לראות את זה. מה שאני אתן לך דוגמה. היו ביוון. היו ביוון. יוון. היו חכמים גדולים. החכמים הפרסוקרטים. הראשון שבהם, טלס, ממילטוס. ואחריו, כל החבר'ה, זנון האלייתי, ואנקסימנדרוס, ואנקסגורס, ורקליטס, מאפסוס, ופרוטגורס, וכו'. כל החבר'ה האלה, במשך 150 שנה בערך, הם דיברו, האנשים האלה. 150 שנה אנשים מדברים. ועל מה הם מדברים? על העולם, על הקוסמוס, על האלים, על הכל. והם הגיעו למסקנה, כולם, שהטבע זה האלוהים. הם מעולם לא הגיעו לחוויה, לידיעה, שיש מי שאמר והיה העולם שמתגלה בטבע. מתי הדבר הזה התחיל לחדור אצלם? משעה שהחלה גלות בבל. כשבני ישראל התחילו לצאת אל העולם, ואז פתאום באים פילוסופים מוכיחים שיש אלוהים וכדומה מהדברים האלה. מובן? זה המפגש עם מסורת ההתגלות שיצרה את זה.
ואולי שהאלים שלהם מתגלים דרך הטבע?
האלים שלהם הם חלק מן הטבע. כלומר, בתפיסה המיתולוגית, האלים הם לא מעל העולם. הם בתוך העולם. אז זה כוחות. זה כוחות. מה אל בהם? זה שהם נצחיים. זה שהם המוחלט. לא, 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 אז הם סברו שהטבע לא קלה, זה בדיוק העניין. לא, 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 הם ראו שהטבע התחתון מתקלה. מה שאין כן, הטבע העליון, דיינו הכוכבים וכדומה, לא מתקלה. או גם שיש מחזורים נצחיים, גם בתוך המתקלה, ולזה הם קראו אלים. מובן? אבל הם לא סברו שיש אל נבדל, מה שנקרא בעברית פשוטה טרנסנדנטי, שהוא מעבר למציאות והוא מתגלה במציאות. זה רעיון יהודי. וממתי הרעיון הזה חדר לתוך ההכרה האנושית? רק משעה שהאלוה נגלה. אני אגיד את זה אחרת. הנטייה הטבעית של האדם איננה לקבל שיש ריבונו של עולם שברא את העולם שמתגלה בעולם. מובן? זה לא נטייה טבעית של האדם. אני חוזר. אין נטייה טבעית בנפש האדם לחשוב שמי שברא את העולם מתגלה בעולם. אין נטייה כזאת. רק מי שנגלה אליו האלוה מדבר ככה. אני אגיד את זה אחרת. היחידים שאומרים שהאלוה מדבר הם אלה שאומרים שאיתם הוא דיבר. וזאת ההוכחה שהם אומרים את האמת.
והנוצרים לא אומרים שאלוה מדבר.
הבנת מה שאני אומר?
כן, אבל גם מוחמד אמר שאלוה דיבר איתו.
רגע, קודם כל רגע, המשפט הוא ברור. אתה מבין את הרציונל שמאחורי המשפט?
מי שטוען שהאלוה
מדבר? לא, היחידים שאומרים שהאלוה מדבר, הם אלה שאומרים שאיתם הוא דיבר. סימן שהם אומרים את האמת.
לא, זה לא מובן.
לא, לא, לא. אין סימן שאומרים את האמת. וואלה, אני צריך להסביר הכל, אני רואה. בשביל מה אני מלמד פה כוזרים? בשביל מה אני מלמד פה? בכלל, אני מדבר שנים לגבי שנים. שום דבר לא חודר, כנראה שאני מורה גרוע. אולי אני אכריז בזאת על הפסקת ארבע צקים, ואז אני אוכל ללמוד תורה. ולכתוב. טוב, לא, טוב, דמה, לא. קיבלתי את דין התנועה. יש נגיד שני סיפורים, אני אספר לך שני סיפורים. הסיפור הראשון, יש ילד במאה שערים בשם זליג. זליג, מכיר את הסיפור? חוזר הביתה, זליג מדבר יידיש משחר את הילדות, תל ילדותו, הוא לא יודע שום שפה אחרת. זליג מדבר יידיש, חוזר הביתה עם חותם נוטף דם ונזלת, דמעות על כל פניו, בוץ מפה ומשם, שרות מפה, קרוע משם, חסר לו נעל. בסדר? בוכה. אומרים לו אביו ואמו, זה לגבוס הסגשיין. אין מה קרה? אז הוא אומר, מנדל, זה תרגום פה, מנדל נתן לי מכות. בסדר? האם זליג אומר את האמת? לא בהכרח. יכול להיות שבעצם מה שקרה זה משהו אחר לגמרי, שזליג טיפס על עץ כדי לפרוץ את הקופה של המקווה, והוא נפל תוך כדי, ויש איזה חתול שנשך אותו וכו'. והוא המציא, בדע איזשהו סיפור, כיסוי, כדי להציל את עצמו מחמת הוריו ומחנכיו. אז יכול להיות שזליג משקר. איך אני מעלה על דעתי שזליג אולי משקר? זה לא רק שיש עליו בוץ, אלא שזה סוג דברים שיכולים בהחלט לקרות. כלומר, יכול להיות שאכן מנדל נתן לו מכות, יכול להיות שלא. אי אפשר לדעת. לעומת זה...
ובגלל זה אומר שצבא אולי משקר.
יכול להיות שהוא משקר. יום אחד, זליג, זה עכשיו הסיפור השני, זליג מגיע הביתה במאה שערים, אומר להורים שלו שני משפטים ביפנית צחה. אומרים לו ההורים, מה זה? אני לא יודע, אבל היה איזה אדם שהסתובב במאה שערים, צהוב פנים ומלוכסן עיניים, עם מצלמה ענקית, והוא לימד אותי את השני המשפטים. האם זליג משקר?
לא.
לא, למה? כי זה סוג שקרים שהוא לא יכול לעלות על דעתו. כלומר, אלמלא שהוא פגש אכן יפני שדיבר במילים האלה, אז הוא באמת לא היה יכול לדעת את המילים האלה. נכון? כלומר, יש שקר שאני יכול לעלות אותו על דעתי, ויש שקר שאינני יכול לעלות אותו על דעתי. מה שאינני יכול לעלות אותו על דעתי, הוא אמת. אם אני מספר אותו. מובן מה שאני אומר? כן? עכשיו, אני אומר, הרעיון של ההתגלות, הרעיון של ההתגלות הוא רעיון שאיננו עולה על הדעת. ברור? והראיה שהוא לא עולה על הדעת, זה שבמשך אלפי שנים, עד שנגלה האלוה, אף אחד לא העלה אותו על דעתו. וגם אחרי ההתגלות, הוא לא עלה על דעתם של אנשים חכמים בעולם, כל זמן שהם לא שמעו על ההתגלות הזאת. ברור? אם כן, מספרי הסיפור, אם הם משקרים, הם מספרים שקר שלא יכול להעלות על דעתם. ולא ייתכן לספר שקר שאני יכול להעלות אותו על דעתי. אם כן, הסיפור הוא אמת.
רגע, אני חושב שכבר התחילה הנבואה.
רגע, אבל האם הרעיון הזה ברור? יפה. עכשיו, לפני שתמשיך, אני אתייחס פה לשתי שאלות. גילוי השם בטבע, והרי לפי המדרש אברהם גילה את הקדוש ברוך הוא דרך העסק מהטבע ורק אז זכה לדיבור. שאלה שנייה, הרב צריך לתת שיעורי בית, כך נזכור טוב יותר. ייתכן שכדאי לתת שיעורי בית, אני נותן שיעורי בית באופן קבוע, תחזרו על השיעור. עכשיו, לגבי אברהם אבינו, האם הוא העסיק את מציאות השם מהטבע? תשובה, לא היה ולא נברא. אברהם לא העסיק שום דבר מהטבע. לפי המדרש מסופר שאברהם הסתכל בשמש וחשב שהוא האלוה, ראה את השמש שוקעת וראה את הירח עולה, אמר הירח אלוה, באו עננים וכיסו את הירח, אמר אם כך העננים הם האלוה, באה הרוח ופזרה את העננים, אמר אם כן הרוח אלוה, אחר כך שם לב שיש רוח בקרבו ונשאר נבוך, ואמר אפשר בירזו בלא מנהיג, כלומר נשאר עם ספק, נוצרה אצלו איזה מין אי יציבות, נוצר חלל בהכרה שלו. ואברהם לא אמר אם כן יש אלוהים שברא את הכל, הוא לא אמר את זה. אלא הציץ עליו בעל הבירה, בתוך הנקודה הריקה שבהכרה שלו, הוא נתן מקום להתגלות אם היא קיימת. ואכן התגלת. ברור? בבקשה, דבר.
עכשיו, מה שרב אמר קודם זה מובן, אבל אחרי שכבר התחילה הנבואה, כן, מן הסתם היה לה... אפשר להעלות את השקר במרכאות על זה.
עכשיו, שהרעיון... אכן, כן. כלומר, אתה צודק, אחרי שכבר הרעיון הופיע במציאות, אז הוא מאומץ על ידי רבים.
אז אולי הראשונים דוברים...
רבים מאמצים אותו, ואז באים ישו, מוחמד ועוד רבים אחרים, ותועלים להתגלות.
מי אמר, עכשיו מי מוכיח לי שאצל היהודים, אני לא מדבר עם יש שקר, נביא אמת, הם גם לא רוזים או מעלים או דברים...
אז זה מה שאני מסביר לך. שהרעיון הזה של ההתגלות אל אומה הוא רעיון שלא ניתן לעלות על הדעת.
בסדר, אז הראשונים נכונים.
נכון.
ואחר כך...
איך אנחנו יודעים שהניבים שבאים אחרי משה הם אמת?
כן.
אתה לא יכול לדעת. אתה לא יכול לדעת. אבל מה שאתה כן יכול לדעת, זה שמשה ציווה להישמע להם. זה מה שכותב הרמב״ם.
כל אחד.
לא. תקשיב. הרמב״ם כותב בהלכות יסודי התורה, שכאשר באים נביאים והם ממלאים את התנאים, שהם חמישה תנאים, כדי שנחשיב אותם לנביאים, אנחנו מחשיבים אותם לנביאים אף על פי שאין לנו הוכחה שהם באמת נביאים. וזאת משום שהשם ציווה בתורתו על ידי משה שאלו יהיו התנאים לכך שנשמע לבן אדם הטוען שהוא נביא. מובן?
התנאים האלה היו מוכרים לכל הדורות הקודמים לפני הרמב״ם?
ודאי, זה תנאים שמשה אמר אותם בתורתו. ברור, כן.
אבל בקשר להוכחה שערבית, אם הילד היה פלאי, הילד ממאה שערים,
כן.
שהוא מדבר יחיים, אבל יש בעניין הזה כאילו איזושהי הנחת יסוד שלנו, שאנחנו יודעים שיש אדם יפני, ויש שפה כזאת יפנית. אז בעצם...
אבל הילד לא ידע. הילד לא יודע שיש יפנים ושפה יפנית.
כן.
והוא פתאום מדבר בשפה הזאת, והוא אומר שיפני לימדו, אם כן הוא אומר אמת.
כן, אבל שוב פעם, אבל אנחנו אומרים שאנחנו באים ומוכיחים מזה שהאלוה דיבר איתנו, אז אנחנו חייבים עדיין בתור הנחת יסוד שיש אלוה ושהוא מדבר.
לא, ההפך. כיוון שהוא דיבר, אנחנו יודעים על קיומו.
אולי
השכן
לימד אותו, אולי
השכן
ביקר ביפן וסיפר לו איך נראים אנשים יפנים ושם הוא למד יפן.
יכול להיות. לכן, ואני חוזר על שאלתך, אולי השכן לימד אותו, ביקר ביפן ולימדו יפנית. אכן, ייתכן. כך שבעצם, אתה מוכיח בזה דברי הרמב״ם, שאומר שכשמביאים משל, לא כל פרט במשל צריך להתאים לנמשל. בסדר? מה? יכול שזה לא אמת, כי יכול להיות שבאמת השכן ביקר ביפן. אבל זה בכלל לא מעניין אותי. אני רק הבאתי את הסיפור הזה כדי להדגים את הרעיון הזה של מה זה שקר שלא עולה על הדעת. זה הכל. עכשיו, אחר כך אתה רוצה להקשות על המשל, תקשה על המשל גם מה שאתה רוצה, אז אני צריך למצוא משל יותר טוב.
לפי זה יש חייזרים.
לא. כי הרעיון שיש חייזרים הוא בהחלט רעיון שעולה על הדעת, ולכן אנשים המספרים שיש חייזרים, הם סתם הוזים. אולי הם באמת ראו חייזרים, אבל אולי הם סתם הוזים. כי הרי הרעיון שיש ביקורים מבחוץ, הוא לא רעיון חדש בהיסטוריה, הוא רעיון שקיים מהמיתולוגיה ועד עצם היום הזה. לובש צורה ופושט צורה. איך דברי הרב מתיישבים עם ההפטרה של השבת? שהעם מאמין לאליהו הנביא בהר הכרמל, לא משום התנאים של משה רבנו. אינני מבין את דבריך, אלי היקר. והלא, העם מאמין לאליהו בהפטרה, דווקא בגלל שהוא עמד בתנאים של משה רבנו. שאחד מהם, אגב, זה עשיית מופת. כן. דבר.
לא הבנתי את הקטע של העניין הזה של דבר שבנם כאילו לא ראה אף פעם בחיים שלו.
לא, לא אמרתי דבר שאדם לא ראה בחיים שלו. דבר שאי אפשר להעלותו על הדעת.
אי אפשר לדעת שהשם מדבר עם מישהו?
אתה שואל, האם אי אפשר באמת להעלות על הדעת שהשם מדבר עם מישהו? התשובה היא כן, אי אפשר להעלות על הדעת. ואם תתבונן קצת בסיפורי המיתולוגיה העתיקה, אתה תראה דברים מאוד מוזרים. תמיד, הרי אתה יודע שאצל העמים בכל העולם כולו, בימי קדם, הייתה מה שנקרא פירמידה של אלים, נכון? היו האלים הקרובים ומרובים, אלים יותר גדולים ורחוקים וכו', נכון? וכאשר עובד אלילים היה צריך לפנות אל האלים, למי הוא היה פונה? לקטנים דווקא. לגדולים הוא לא היה פונה, חוץ רק לעתים נדירות, ולראשי ראשיהם לא פנה לעולם. משום שההנחה הייתה שאין מה לדבר עם מי שעומד בראש. זה כמו שאם אתה צריך הלוואה מהבנק, אתה פונה אל מנהל הסניף מקסימום, ואתה לא תפנה אל כוח הגרביטציה. למרות שבלי כוח הגרביטציה, מנהל הסניף לא היה יכול לדבר איתך. אבל אתה לא מניח שכוח הגרביטציה זה מישהו שאפשר לדבר עמו. מה שאין כן מנהל הסניף אפשר לדבר עמו. אולי. ולכן, כך גם הייתה התפיסה של האלוהות, שראשית כל הוויה היא מחוסרת אישיות ומחוסרת רצון. ומתוך כך אין מה לדבר עמו. מובן? אתה איתי? אוקיי. כן, אדם. אתה שואל, יש פסוק בספר זכריה, כי ממזרח שמש ועד מבואו, גדול שמי בגויים, ובכל מקום מוכתר, מוגש לשמי, ומנחה טהורה, כי גדול שמי בגויים, אמר השם צבאות. מתי כתב זאת זכריה? בתחילת ימי בית שני. זה כבר משהו אחר לגמרי.
כל כך מהר
להתפשט
רב לכל ממזרח עד מערב, כל
הארצות? לא, אנחנו יודעים, אחרי שנגלה השם אלינו, שבעצם עובדי עבודה זרה, כשהם עובדים את האלים שלהם, הם מתכוונים, בלי לדעת, למקור כל האלים. ברור? זה הכוונה. טוב.
זה לא משנה התקופה ההיסטורית, או זה יכול להגיד את זה גם
לא, הם, לא, כי בימי זכריה הם עשויים להבין את זה. משה גם אמר משהו כזה, הוא אמר, השם אלוהיכם הוא אלוהי האלוהים. כן, מי שהוא השם אלוהיכם, דיינו של האומה הישראלית באופן ישיר, הוא אצלם אלוהי האלוהים ואדוני האדונים. כן, אבל זה נגלה רק לבני ישראל. מה שאין כן בימי זכריה, זאת אמת שהתחילה לחדור גם בלבבות של רבים מבני אדם. כן. מה?
אם אתה לא יודע מה המקור, אז מאיפה יש לך תוצאות לעבוד אותו?
נכון, זה אתה צודק. אם אני לא יודע מי המקור, אין לי שום צורך לעבוד אותו.
אבל עבדו אותו.
לא, לא עבדו אותו. עבדו את האלים. לא את השם. כן.
שני דברים. הדבר הראשון, הרב הסביר קודם, שזה בעצם לא, זה לא בטבע האדם להאמין באלוקים. אני חושב שיש מציאות כזאת.
לא, לא אמרתי שזה לא בטבע האדם להאמין באלוקים.
בוא נעשה את זה.
אני אמרתי שזה לא בטבע האדם להאמין בהתגלות.
זה לא היה. אפשר לבוא בטענה כלשהי
לאפיקורסים? האם אפשר לבוא בטענה כלשהי לאפיקורסים? כן.
למה?
הם
לא ראו
אותם. תגמרו להתווכח, אני אכנס לדיון גם כן. כן? אני אגיד לך משהו שאמר פה, ליד השולחן הזה, פרופסור בנוגרוס, שליטה. הוא אמר את זה בשיעור בצרפתית, שהוא נתן לכבוד חנוכה למחלקה הצרפתית. הוא אמר, מה הוויכוח בין הפילוסוף לבין מלך כוזר, מתחילת ספר הכוזרי? מלך כוזר אומר לפילוסוף, אני חלמתי. אומר לו הפילוסוף, מה? מה פתאום? אני לא חולם. סימן שגם אתה לא חלמת. ברור? אז זה הסגירות של הפילוסוף. איך אתה יכול להתכחש לעובדה? יש מישהו שאומר שהוא חלם, תתייחס? לכן יש טענה לאפיקורס.
מה הטענה נגד
עובדי עבודה זרה? אין טענה.
אין שום טענה, רק נגד עם ישראל יכול ללוות טענה.
יש טענה כלפי עם ישראל. איך אתם עוזבים מקור מים חיים את השם לעבוד שם, ללכת לבורות נשברים. אבל כלפי עובדי עבודה זרה אין טענה. תחפש בכל התנ"ך כולו, מבראשית ועד סוף ספר דברי הימים. תמצא לי רבע פסוק שבו אחד הנביאים בא בטענות אל הגויים על זה שהם עובדים עבודה זרה. לא תמצא. נכון, למשל תראה, הדוגמה הקלאסית ביותר, ספר יונה. כן? השם שולח נביא לדבר עם אנשי נינווה. ואתם לא בסדר, עוד 40 יום ונינווה נהפכת. על מה? על החמס אשר בכפיהם. יש גזל שם בתוך העיר. זה החטא של נינווה. ומה עם זה שבנינווה עבדו אלים? לא אכפת. מובן? זאת אומרת, שהנביאים לא ראו לנכון לדון עם הגויים על הנקודה הזאת. למרות שלפי ההלכה, גם לגוי אסור לעבוד עבודה זרה. אבל אפשר להגיד, הוא תינוק שנשבע בין הגויים. הוא לא יכול לדעת שזה לא בסדר. עד שיבואו ישראל, ללמדו אותו. כלומר, כשהוא תחת השלטון שלנו.
אז הנה, ירדק לא בא לשם.
לא, הוא בא לשם. אבל רק כשהם תחת שלטוננו, אנחנו יכולים לבוא אליהם בטענות, ובאמת זאת ההלכה. שגוי, שהוא תחת שלטוננו, אסור לו לעבוד עבודה זרה. אנחנו חייבים לכפות עליו שלא לעבוד עבודה זרה. ועניין, יש בכל זאת, למרות שאמרתי לכם שלא תמצאו רבע פסוק, יש רבע פסוק כזה. בספר דניאל. בספר דניאל, כאשר נבוכדנצר מעמיד את הפסל שלו, אז דניאל נותן לו תוכחה. מה אתה עבדת לפסל הזה ולא למי שברא את העולם? אבל מתי הוא אומר לו את זה? אחרי שישראל גלו אצלו. כשישראל נמצאים בבבל, כן, יש לנו אז מה לומר, כן? מה? כן, מאז שאנחנו בגלות בין הגויים, יש לנו טענות אל אומות העולם. ולכן, בכל המקומות שבהם ישראל נתפזרו, אז הגויים משום מה הפכו להיות נוצרים ומוסלמים, והפסיקו להאמין במיתולוגיה העתיקה. שמת לב לזה? ובמקומות שישראל לא גלו, אז זהו, בסין נשארו עובדי עבודה זרה. זה בדיוק העניין.
אבל כן. זה גם שהגולה בעצם שאנחנו באים אליהם, זה לא המקום הטבעי לעם ישראל.
האם הגולה זה המקום הטבעי לעם ישראל?
לא, זה לא המקום הטבעי לעם ישראל.
אתה אומר הגולה זה לא המקום הטבעי לעם ישראל. אני שאלתי אם זה המקום הטבעי, אתה אומר זה לא. אומר המהר"ל מפראג באחד מהספרים, מאחד מהפרקים האחרונים של ספר נצח ישראל, שלמדנו אותו לפני לא זמן רב, נכון? שעם ישראל הוא צריך להיות או בארץ ישראל, או בעולם כולו. זהו, אתה זוכר את זה? אם כבר לגלות, אז בכל מקום.
אבל כיום למשל, אנחנו בארץ ישראל.
זה נכון, אנחנו היום בארץ ישראל. ההבחנה שלך היא נכונה.
רגע.
כן, נו.
אבל כמו שאצל יונה, זה שהוא בא אליהם, אין לו שום עניין, אין לו רשות במרכאות, זה בפרק שלך לעבודה עבודה זרה, אז גם אם כשאנחנו בגולה, אנחנו הולכים אליהם. אז למה יש
רשות להגיד להם? כשכבר לקחו אותנו לשם, אז אנחנו צריכים לקחת אחריות על זה שאומה שלמה נמצאת ביניהם.
אבל זה לא אומה שלמה.
לא, זאת אומה. בימי נבוכדנצר, מלך בבל, האומה הייתה שם.
והיום?
מה היום? היום היא לא שם.
היום זה מפוזר בכל העולם.
נכון.
אז זה רשות לבוא להם איתם?
לא, התפזרנו בכל העולם. זה בדיוק העניין. אז זה חלק מהתוקם. הם לא יכולים לעשות כאילו שעם ישראל לא קיים. זאת היא עובדה. למשל, היה גוי אחד פסקל, הוא אמר את זה. הוא אמר, העם היהודי הוא היחיד שדרכו אני יכול לדעת שהאלוה אי פעם נגלה אל בני האדם. אבל זאת עובדה. הוא הבין את זה בישהו ידע, מה זה עם ישראל. אגב, היה איזה גוי אחד, סולובייב, הוא אמר שהבעיה האמיתית איננה הבעיה היהודית, כמו שהיו קוראים, זה השאלה היהודית, אלא השאלה הגויית. איך זה שהאנושות לא התייחסה כראוי לאותה אומה? כן. טוב, ובכן, אחרי כל ההקדמות הגדולות האלה, יש לי הצעה. ניגש אל ספר תפארת ישראל. תפארת ישראל, אם כן, דן בנושא המרכזי הזה. ההתגלות. תורה מן השמן. זה ה... אני מציע עיקרון אמונה בודד אלטרנטיבי. אמונה בכך שעם ישראל הוא עם נבחר. האם זה עיקרון יותר חזק? שהרי כל השאר, כולל תורה מן השמיים, נובע ממנו? תשובה. אתה מדבר כמו הרב קוק. הלאה. אם כן, הספר דן בהתגלות, כשהנושא המרכזי של ההתגלות אצלנו זה התורה. בסדר? אז הבה נקרא את משפט הפתיחה. וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. דברים, היי. עכשיו, הביטוי כאן, אשר שם משה לפני בני ישראל. מה זה לשים תורה? איזה ספר אתה מחזיק?
תפארת ישראל.
אנחנו בהקדמה.
לא,
פרק. וכי עלה על דעתך? אני לא מבין אותך. זה כתוב שחור על גבי לבן, באותיות גדולות אפילו. כן? וזאת התורה אשר שם משה לפני בני ישראל. אז מה זה לשים תורה? זה הנקודה שהמהר"ל רוצה כאן לדון בה, ודרך הביטוי הזה אנחנו נגלה רעיון עמוק. הכתוב הזה רוצה לומר, כי התורה חפץ מונח. זה משהו? שם. כן? אז מה זה שם משה לפני? כאילו שהוא לקח את התורה, שם אותה פה. מי שרוצה שיקח. במקום לתת ביד. זה בכירי, אבל יש גם עוד משהו שכל אחד יכול לקחת. מה יכולנו לחשוב? שהתורה היא ניתנה לחכמים. אם אתה חכם, אתה זוכה. לא חכם, לא זוכה. למשל, זה היה נכון אם התורה הייתה פילוסופיה, או אם התורה הייתה חוכמה או מדע. אז אם זה חוכמה, פילוסופיה או מדע, אז מי שחכם משיג, מי שלא חכם לא משיג.
מה שהרוב אומר נכון, ללמוד תורה לא צריך לעשות פסיכומטרי. אבל מצד שני, להגיע לעומקים שיש בתורה, ודאי חייב להיות חכם.
אז השאלה היא ככה, האם התורה זה להשיג את העומקים, או שזה משהו אחר? זה ודאי משהו אחר, כי הרי מהי התורה? דבר השם, הדיבור. אז העובדה שאני מדבר איתך, היא עובדה שהיא מעבר לתוכן הנאמר. יש הדיבור, יש המילים של הדיבור. כן? מובן מה שאני אומר? עצם העובדה של הדיבור.
עצם קיום השיחה.
וכמובן שזה יותר טוב להבין מה שנאמר במילים. אבל עצם הקיום של השיחה, זה כבר החיבור. ברור? זאת אומרת, בניגוד לחוכמה, שאיננה מתחשבת במקבל החוכמה. זאת אומרת, אם אתה מבין את המשפט במתמטיקה, אשריך, לא הבנת, המשפט נשאר נכון. כי המשפט, הנוסחה במתמטיקה לא נאמרה עבורך. הנוסחה המתמטית היא אמת בפני עצמה. מה שאין כן התורה, היא פנייה אל מישהו. מכיוון שהתורה פונה אל מישהו, אז המישהו הוא העיקר, המקבל הוא העיקר.
גם אם הוא
מעוות את מה שכתוב? גם אם הוא מעוות, גם אם הוא יטעה. זה בדיוק מה שכותב בהמשך. ולכך, כי התורה חפץ מונח, כל הרוצה לזכות בה יזכה בה, ולכך לא אמר אשר שם לבני ישראל, אלא רק לפני בני ישראל. כמו דבר המונח לפני כל הרוצה לזכות בה, לזכות זוכה בה. ולא יאמר האדם כי התורה לא ניתנה רק לגדולי חכמים, שהם רחוקים מן הטעות. אבל באמת התורה ניתנה לכל. ולא יאמר גם כן, אולי יש גה בתורה. הרי, מה אתה אומר? ואם אני עושה טעות, הנה, זו השאלה שלך. דבר זה פירשו במדרש, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה. רבי יונה אמר, שני חברים העוסקים בהלכה. זה אומר בתו של הלכה. אז זה אמר את האמת. וזה אינו אומר בתו של הלכה. אומר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה. אמר רבי אחא, עם הארץ. שקורא לאהבה איבה. כגון, ואהבת ואייבת. ואייבת את השם אלוהיך, חס וחלילה. אז כאילו שאויב, נשאל אויב. אמר הקדוש ברוך הוא, ודגלו עליי אהבה. עד כאן. כן.
עכשיו,
לפי
מה
שהרב מציג,
לכאורה התורה היא פלסטלינה.
התורה לפי זה היא פלסטלינה. לא, יותר מפלסטלינה. מרשמלו רך כזה.
כל אחד עושה במה שרוצה.
מה שאתה רוצה. יש ביטוי כזה שהיו אומרים בתוניסיה, בערבית, תאורה פייתקום יהוד, התורה בידכם יהודים. אתם עושים מנה מה שאתם רוצים. כן? משהו כזה.
וזה שלילי?
לא, זאת היא עובדה.
זה יכול אבל להגיע ל...
יצחו לי בניי.
אבל גם לרפורמיות.
זה יכול להגיע לכל מיני דברים מסוכנים ביותר. בסדר? ויש שאלה שמדי פעם שואלים אותי בשיעור, ובזמן האחרון לא שאלו, אני לא יודע מה קרה. השאלה ששואלים אותי הרבה פעמים זה, האם זה לא מסוכן? אתה מכיר את השאלה הזאת? הרב, זה לא מסוכן? מה התשובה? שכן, זה מסוכן, אבל לא בגלל שזה מסוכן, זה לא אמת. כן, גם לחיות זה מסוכן. אפשר למות מזה. אגב, הניסיון מוכיח שזה קרה לכולם באלפי שנים האחרונות. כן, אז מה, אבל זה מסוכן, אז זה אמת. כן, מה אתה אומר?
לא
מובן
פה ששניים, אחד דיבר הלכה והשני דיבר הלכה, אז
אמרנו לברכו
ודגלו עליי אהבה.
כן, דגלו, הכוונה כמובן דילוג. שמה שהוא אומר את הדברים בצורה לא נכונה.
השני?
כן, לא משנה, שניהם זה טוב. גם מי שאמר את האמת, גם מה שאמר את הטעות. כן, זה כמו שאחד כתוב במסכת ביצה, כן? ביצה שנולדה ביום טוב, בית הלל אומרים תאכל, בית שמאי אומרים לא תאכל, נכון? אז כתוב בית הלל זה בית ה, בית שמאי בית שין. אז אחד קורא, ביצה שנולדה ביום טוב, ברוך הוא אומר לא תאכל, וברוך שמו אומר תאכל. אז זה לא יכול להיות. ברוך הוא אומר, ברוך שמו אומר, הפוך. תסתכל במרשה, תסתכל בית דלת, כן, בדיבור המתחיל, ברוך דיין האמת. אז הוא לא מבין. כן, כלומר, קיצור, אפשר לקרוא את זה ככה. אז זה ברוך השם, זה דגלו עליי אהבה, הוא לא מבין, הוא בסדר. זה גם עסק בתורה. לכן הברכה בבוקר זה אשר, אצל אשכנזים, מברכים, לעסוק בדברי תורה. מה זה לעסוק? התעסקנו בזה. הגעת לאמת? לא יודע, אבל עסקנו בזה. כן, מה אתה אומר?
אז איך בעצם יש לו את הזכות להגיד כן לרפורמים שאתם לא בסדר?
איך אנחנו דוחים את הרפורמים?
כן.
אה, זה לא הנושא כעת. הלאה. כן.
לא הבנתי, כאילו, מה שהמהר"ל מדבר פה, כל העניין של התורה, ומי שרוצה לקנות תורה, וכל הדרך הזה, איך זה קשור לתורה מן השמיים, או משהו מדבר?
לא, אנחנו עכשיו דנים על מהות התורה בכלל. עכשיו, צריך להבין מה פירוש תורה מן השמיים. אז אם מן השמיים, סימן שהיא לא בשמיים. אם אתה אמרת שהיא מין השמיים, סימן שהיא כבר לא שם, נכון? היא עזבד שם. אז איפה היא עכשיו? היא בידינו, היא בארץ. זאת אומרת, עניינה של התורה להינתן. בסדר? וכיוון שעניינה להינתן, אז מה שחשוב זה המקבל. ואז ככה, אם צדקת או לא צדקת בלימוד, זה נושא אחר. בסדר? עד כאן להיום. שלום.